לחנוכה נחזור לענייננו. אמרנו שאחת ההשפעות הדרמטית ביותר והמשמעותיות ביותר על הגאולה, של הגאולה, סליחה, זה גאולת התורה. והיום אנחנו נעסוק באחת הסוגיות שמאוד מאוד הסיקו את הרב קוק בהיקפים מאוד גדולים, וזה יחסי שני החלקים שיש לתורה, החלק ההלכתי והחלק הנבואי שבתורה. נקודת המוצא, שוב, אנחנו, אני כל שיעור אומר את זה ככה, אנחנו תמיד מוגבלים לספר אורות, כן? זה לא בהכרח הפסקה הטובה בתור ללמוד את הנושא, אבל אנחנו משתמשים בספר אורות כמבוא למשנת הרב קוק. מבחינת הרב קוק, נקודת המוצא שלו הייתה שמשה היה תורת משה, כן? ולא קם בישראל, לא קם בישראל נביא עוד, כן? נביא וחכם פה. זאת אומרת, בסדר של דבר, משה רבינו היה שורשו או יסודו או מהותו היה גם מלמד התורה, פוסק ההלכה, משה קיבל תורה מסיני, שרה לישוע, שואל לזקני, וכדומה וכדומה, וגם גדול הנביא. נבואה וההלכה, אלה הם שני דברים שונים. זאת נקודת המוצא הבסיסית היסודית, היא מאוד, אפשר להגיד, כנקודת מוצא, היא נקודה מאוד רמב"מיסטית. זאת אומרת, יש היבט, גם כבר בתורה שבכתב עצמה, בתורה שבכתב עצמה, יש מצוות, הלכות, משפטיזציה, ויש סיפורים. ספר בראשית, ספר שמות, חלקו הגדול, ספר במדבר, חלקו הגדול וכדומה. וגם בהמשך של הדברים. בהמשך של הדברים, למשל בתקופת הנביאים, דווקא בספרי הנביאים כמעט ולא בודקים, כמעט שלא בולט את ההלכה, אין התייחסות מאוד גדולה להלכה, אבל בהחלט בולט הכיוון הכללי, הזרימה הכללית, ההתחברות הכללית, הדבקות הכללית, בשם השם אתם יודעים, במה שהנביאים עוסקים וכדומה. והשאלה, מה היחס בין שני החלקים האלה, העסיק מאוד 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 את הרב קוק בהקשרים רבים ומגוונים. זאת אומרת, קשה לי למנות את ההקשרים, אני רק לא יודע מאיפה להתחיל. כלומר, אם אנחנו מדברים על כך שהתורה, או שדברי משה רבנו באמת מתגלים מכאן ואילך בשני מסלולים שונים, וגם כשפסקה נבואה, אז ממשיכת תורת משה היא ההלכה כמובן, והממשיכה היא האגדה. עכשיו, נקודת המוצא של הרב קוק היא שההלכה והאגדה הן שתי הופעות שונות של התורה. שתי הופעות מאוד שונות של התורה. ואז עולה השאלה ממילא, מה היחסים ביניהם? מה היחסים בין אגדה ובין הלכה? שאלה הזאת עולה, מי שאלת פסיקת, קודם כל אני אתן שלוש הופעות, שלושה מופעים של השאלה הזאת. נקודה ראשונה היא, עד כמה ההלכה מוקרנת או מושפעת מהאגדה? או עד כמה האגדה צריכה להיות הלכתית? רוב הסיפורים באגדה הם לא הלכתיים, הם אפילו נגד ההלכה, הם אפילו לא מתאימים להלכה. האם לנסות להתאים את האגדה להלכה ולטעון כן, כן, זה כן מתאים להלכה? או שמדובר פה באמת בשני מופעים של תורה שהם משפיעים אחד על השני, אבל הם שונים, הם אחרים. האם בעיקר, האם על האגדה יש, היא משפיעה על תלמוד תורה? כלומר, אני אתן דוגמה, למשל, מה אתם, איזה מסכת לומדים השנה? בבא בתרא, אוקיי, נקרא דוגמא את בבא בתרא, כן? אז נניח, ניקח את, נדע מה, את הדפים שעוסקים בדיני צדקה. עד כמה הדפים שלומדים בדיני צדקה צריכים ללמד כדפים הלכתיים בדיני צדקה? או הם צריכים להיות מוקרנים מאוד מהסיפורים, מהאגדות, שיש על, 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 על צדקה, ולאור זה להבין את ההלכות של, של דיני צדקה. זה דווקא מין העצומה ללימוד תורה, לצורת הפסיקה, לכל ההתייחסות שלך בעניינים שלנו. אנחנו לומדים עכשיו בישיבה שבת, אז שם זה עוד יותר משפיע. כן? עד כמה מהות השבת, עבודת השבת, מטרת השבת, עולמה של השבת וכדומה, היא בכלל פקטור בלימוד הלכות שבת. או שמהרגע שהתחלת ללמוד הלכות שבת, אז הלכות שבת מתנהלות בשפה פנים הלכתית משפטית, ושאלה של מגמת השבת, מהות השבת, עליונות השבת, רוחניות השבת וכדומה, היא בכלל לא פקטור, היא לא משפיעה בכלל על השאלה הזאת. זה מופע אחד של שאלות יחסי אגדה והלכה. שאלה שנייה, שכל הראשונים עסקו בה, הרי כידוע לכם, יש לנו חור של חוסר ידיעה, חוסר תיעוד של איך נלמדה תורה מימי מעמד הר סיני ועד כתיבת המשניות הראשונות, או מדרשי ההלכה הראשונים. תורה שבעל פה לא נכתבה, נכון? וכיוון שהיא לא נכתבה, אז אין לנו תיעוד. מה קרה פחות או יותר באלף השנים שממתן תורה ועד תקופת זוגות? מה קרה? איך למדו תורה? הרמב"ם, למשל, לפי שיטתו, למדו תורה בדיוק כמו שלמדו במצרים בימי הרמב"ם. בדיוק באותה צורה. לא בשמיים היא, אין השפעה לשום גורם אחר וזה, למדו אותה. משה רבנו לימד את כל דקדוקי התורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים מבין, ולמדו בדיוק באותה צורה. תקראו בהקדמת הרמב״ם ליד החזקה, או בהקדמת הרמב״ם למשנה, שני המקומות האלה ממש רואים שלמדו תורה באותה צורה לחלוטין. אבל הרב באיגרת אומר, זה לא מסתבר. לא מסתבר, הוא לא אומר גם מבעלי התוספות, מאחרים אנחנו לא מסתבר. ולו רק תקשיבו למשנה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים וזקנים לנביאים. אז הרמב״ם אומר, כן, הוא מסר אותה לנביאים, אבל לנביאים בעזרת איזה כוח הם למדו את התורה? הם למדו בכוח שיחה. כי מותר גם לנביא להיות תלמיד חוכם. אז הוא מסר אותם לישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל מן הסתם היו גם תלמידי חכמים. אז הם למדו אותם בכוח שיחה. אבל הרב אומר, זה לא מסתבר. ואז אם אנחנו מדברים על כך שהיסטורית הייתה השפעה של הלכה, אגדה, נבואה וכל מיני דברים שכאלה, זה כמובן דבר מאוד מאוד משמעותי על תולדות התורה שבעל פה. שאלה שלישית, והיא כמובן הכי מטרידה את הרב קוק בתקופתו שלו, במקום הרב מזהה, כבר דיברנו על כך, שאחד הקשיים המרכזיים של הדור להתקשר לתורה זה שהתורה מספקת רק את הצורך או רק עוסקת רק בצורך הטכני, מה צריך לעשות, מה אסור לעשות, מה מותר לעשות. כל הצעד הפילוסופי, הרעיוני, הרגשי, העבודתי, ההתקשרותי, הפנימי וכדומה, התורה לא מספקת. אבל היא לא מספקת בשל העובדה שלומדים רק הלכה. תראו, גם בישיבת הר עציון, לא צריך להיות רחוק. כן, אנחנו עד היום, מסכתות אגדתיות, כן, לא מדיוק, וגם כשלומדים מסכתות ויש בהם אגדות, מדלגים על האגדות. כמה הישיבה השקיעה פה בחצי השני של פרק ראשון? תודו שלא הרבה, כן, אני לא יודע, כן? אני לא מדבר על אגדות רבה ברור חנה, בסדר, זה גם, אני שם זה, אבל דבר רק על החצי השני של פרק ראשון. כן, כמעט ולא, כן? וכדומה, שלא לדבר על מסכתות כמו מגילה, כמו טענית, כמו, אתם יודעים, יש את החמישייה הפותחת ויש את החמישייה הסודית. אז החמישייה הפותחת, טענית, מגילה, זה לא לומדים, כי זה מסכתות אגדתיות. חמישייה הסודית, אני מתכוון קריטות, תמורה, ערכין וזה, שהיא זה שני כרכים בשש שהם חמש מסכתות כרוכות בהם, אז אלה הם שני הכרכים שבדרך כלל לא לומדים בישיבות. כן? ובכלל, כל לימוד האגדה, משמעות האגדה, אני אספר לכם קוריוז ככה מעניין, בקיבוץ דגניה, בערך בשנה השלישית או הרביעית לקיומם, אני לא זוכר כבר את הפרטים בדיוק, יש על זה מאמר בקתדרה, היה דיון מאוד עמוק, האם הקיבוץ יהיה תקנוניסט או יהיה אידיאולוגי. כלומר, השאלה הייתה, היו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא, אפשרות אחת להגיד, כל חבר בקיבוץ צריך לעבוד 8 שעות ושתי תורניות מטבח בחודש וכך וכך, ותמורת זה הוא יקבל 4 מכנסיים, שני זוגות תחתונים וארבע גרביים ונעליים וכדומה. או יש שלט אחד גדול, כל אחד עובד לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו. כן? אלה שתי פרדיגמות להפעלת קיבוץ. המינוחים, כשאתה מסתכל בפרוטוקולים, באיזה מינוחים הם השתמשו, אז הם השתמשו לתקנוניסטים, אמרו, אנחנו חושבים שהקיבוץ צריך ללכת בדרך של הלכה, וזה, ואמרו, אנחנו חושבים שהקיבוץ צריך ללכת בדרך של אגדה. כן? כלומר, המונחים, אגדה והלכה, הם אלה שהיו באספות החברים. בזה הם השתמשו, שלא, אל תדאגו, הם לא למדו לא הלכה ולא אגדה. כן, אני מדבר על ה... או כן, תדאגו. אני מתכוון להגיד ש... שהכוונה של מה שאני אומר כאן, זה שהמינוחים האלה של אגדה והלכה, בעיקר, אני חושב שמי שהביא את זה לדגני, או מי שמאוד הקרין על דגני, זה ביאליק. כי ביאליק מאוד עסק ביחסי אגדה, הלכה וכדומה. כל הנושאים האלה העסיקו מאוד 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 את הרב קוק. ואני לא אגלה לכם שום דבר חדש, שקריאתו הגדולה של הרב קוק הייתה, שהגאולה, חלק ממהלך הגאולה הוא שבירת המחיצה בין אגדה והלכה ופיתוח השפעה הדדית של שכינה. הדבר הזה עולה במשנתו בכל מקום, והייתי אומר אפילו שזה כמובן צריך לעשות בשני שלבים. בשלב הראשון, קודם כל להתחיל ללמוד אגדה. תתחיל ללמוד אגדה, לכם זה נראה מובן מאליו, לכם זה נראה מובן מאליו. שיש בישיבה, שיעור בתנך, שיעור בכוזרי, שיעור באמונה, שיעור באגדות חז"ל, שיעור זה וכדומה. תבינו, כל זה לא היה לא לפני 100 שנים. וגם כשאנחנו היינו בשמינית. זכור שהרמים החרדים שלנו הפעילו לנו לחץ מאוד מאוד גדול לא ללכת למרכז, כי במרכז לומדים רק מחשובה. כולה היה במרכז שני שיעורים בשבוע באמונה. אבל זה נתפס, לא רציני. באופן כללי, כל עולם התורה עסק שלושה סדרים בגמרא ובגמרא בלבד. בגמרא בלבד.
זה לא היה כל החדורות, היה את העולם החסידי.
העולם החסידי לא היה, כלומר, יש, אני לא אגלה לך שום דבר חדש, שא' שבעולם החסידי עצמו, רוב החסידויות בכלל לא היו למדניות. הם בכלל גם לא היו ישיבות. אז יש כמה חסידיות למדניות, כמו סוכטשוב, כמו צאנז, כמו גור, אבל רוב החסידיות הם לא היו למדניות בכלל. אז הם לא התחרו על אותו מגרש. כן? הם לא התחרו על אותו מגרש. הם היו אדמו"רים. הרבנים באו מעולם הליטאי או מעולם החסידי למדני. לא מעולם החסידי שאתה מדבר עליו, כן?
אז היה לימוד אגדה, פשוט לא היה משולל עם...
כן, לא, אז אתה צודק שבישיבות החסידיות למדו דברי חסידיס של הרבי. זה נכון, זה אתה צודק. זה עדיין רחוק מאוד ממה שהרב דיבר עליו. לא למדו שם תורה שבכתב. לא למדו שם את אגדות הש"ס. לא, לא, למדו חסידות. אני, כשאני אומר למדו חסידות, אני לא אומר את זה בזלזול. למדו חסידות. אתה צודק שלמדו חסידות. מי למד? את מי רב נחמן אני מייצג? ארבעה אנשים היו מסביבו. רב נתן? אתה מבין את מי? דקה, דקה. שפת אמת, א', זה חסידות למדנית. א', זה חסידות למדנית, גור, מי שלומד, אז אמרתי, היו קבוצה של חסידיות למדניות, הזכרתי את גור מקודם, השפת אמת על הש"ס, מי שלומד שבת, אין, אם אני צריך לבחור אחרון אחד ללמוד כסדר במסכת שבת, הייתי בוחר בשפת אמת. באמת, זה למדן עצום. אין, נכון, נכון. האם אתה יכול להגיד שעולם התורה שילה? כלומר, אני רוצה לומר, אין בינינו מחלוקת בעובדות. אין בכלל בינינו מחלוקת, רק צריך לדעת שזה שאתה מצאת רב נחמן, הרי מי ידע מזה רב נחמן עד לפני שנתיים בערך? תבין מה אני כוון, כלומר 10 שנים, תבין מה אני כוון, פנחס שדה ידע מזה רב נחמן. אני הייתי מזכיר פה רב נחמן, ספר לך סיפור, ישיבת הר עציון. היה פעם ראש השנה, חמישי, שישי, שבת. וזה לא בדיוק סיפור שעונה לך, אבל זה היה חמישי, שישי, שבת. ושבת בארוחת צהריים, כבר, לאף אחד כבר לא היה כוח יותר. לא היה כוח יותר לכלום. אחרי כל התפילות, ואחרי זה וכדומה, הרב ליכטנשטיין אכל בחדר אוכל, ומי שהתבקש להגיד דבר תורה היה מי שהיום הרב נתן גרינברג, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, הוא רב בישיבת בת עין. ברסלר ור, ברסלר ור, ממש בישיבת בת עין, פה רב נתן גרינברג, באמת, מהפירות היותר יקרים של הישיבה הזאת. וכך הוא, אז הוא מה, כך הוא התחיל את הדבר תורה, אני הייתי, אני חושב שיעור, היי, לא, כבר לא הייתי נשוי, שיעור ג' משהו כזה, ואנחנו יושבים בראש השנה, יושב הרב ליכטנשטיין, בא נתן גרינברג עם איזה ספר, תכף נדבר על איזה ספר, ואומר, חבר'ה, לכולם נשבר כבר מדבר תורה, נכון? אז אני אספר שלושה סיפורים חסידיים מספרו של מרטין בופר, זכר צדיק לברכה, האור הגנוז. וכך הוא קורא, זה, אני כמובן מסתכל על הרב ליכטשטיין, והרב זה ליכטשטיין כמו ספינקס, לא הזיז אף אף. אבל בסעודה שלישית, הרב ליכטשטיין נתן את אחת השיחות הכי, לפחות לי בתקופתי, הכי זכורות, כאשר הכותרת שלו היה על זה, לא זכר צדיק לברכה, אלא שם רשעים ירקב. כן, וכדומה, ולמה? הוא ניתח כל כך יפה את האור הגנוז, את הספר. הוא אמר שמרטין בובר בכוונה הכניס לתוך הספר את כל הסיפורים החסידיים הלא הלכתיים. כן, את כל, תבדוק שכל הסיפורים החסידיים של נגד ההלכה, או איש מירת הלכה, כמו הכפרי שחילל בחליל בראש השנה, מופיעים בזה. כל ההתפן של חסידות שומרת הלכה ונאמנת להלכה, ותלמידי החכמים כמו גור, סוחת שבח, וכדומה, אין איזה זכר לכל זה, וככה הוא דיבר, נעשה ניתוח מבריק של, של זה. שוב, זה סיפור מלפני כמעט 40 שנה, אני לא זוכר, לא, אני לא כל כך קשיש, 35 שנה, אני לא זוכר את הפרטים שלו, כן? אבל אני מאוד זוכר את החוויה הזאת בראש השנה. מה שאני רוצה לתאר בפניך, זה אולי לא תשובה, הסיפור הזה הוא לא בדיוק תשובה למה שאתה אומר, אבל הוא בהחלט כן בא ואומר, אני לא אומר שלא למדו חסידות, מסתמק זה, אבל אם תבדוק, מתי היית נכנס לישיבה חסידית, לישיבה חסידית אפילו, לא מדבר על ליטאית, לישיבה חסידית, ובודק מה יש על השולחן, איזה ספרים יש על השולחן, לא היית מוצא את הספרים שיש בישיבת הר הצל. לא? מה? לא, מה? זה כן, זה כן. זה אתה צודק, אבל זו שאלה כללית על הרב קוק. כשהרב קוק מדבר על הגלות, נראה שהוא מדבר על 300 השנים האחרונות בפולין. כן, והוא מתעלם לגמרי מתור הזהב בספרד, זה אתה צודק. זה אתה צודק, אבל באופן כללי, אתם יודעים שהרם, ולכן הדברים של הרב קוק הם צריכים ארגון. אבל למרות תור הזהב בספרד, בוא תבדוק בראשונים, מי ביאר את האגדות השעס? מי? מרשה לא ראשון. נדבר קודם כל ראשוני ספרד. מי ביאר, תכף נדבר גם על המרשה, מי? נכון, טיפה, היחיד. נכון? היחיד שבעצם יש מאירי על אגדות השעס, אבל מאירי לא ביאר את האגדות. המאירי כותב את המסקנות שצריכים ללמוד מאגדות השעס. מעבר לזה, אם אני לא טועה על הרשב"א גם כן, אם אני לא טועה זה רק ברכות ושבת, אם אני לא טועה, נכון? אין... מה? טוב, זה... לא מדי שהרב עשה את זה. עכשיו, אתם יכולים לטעון שאני מגזים. למה אני מגזים? כי יכול להיות, הם אמנם לא בעירות אגדות השס, כן? אבל נניח שהרמב"ן כותב את פירוש הרמב"ן על התורה, אז זה בעצם סוג של לימוד אגדה, חלקו. או כשהרמב"ם כותב את מורה נבוכים, הרי הוא משתמש באגדות השס, אז... צריך לקחת את הדברים האלה, את החלוקה, כן עסקו באגדה, לא עסקו באגדה, ברבון מוגבל. אבל בגדול, טענת הרב קוק צודקת. כן? לא בצורה כל כך חדה, חותכת, קנאית, כפי שהרב קוק לפעמים מציג אותה, אבל בגדול היא טענה צודקת. מה? לא, לא, להפך. בשיבות המוסר, הדבר האחרון שהיה שם, להפך, היה לימוד מוסר. וראשית, צריך לזכור, שבתחילת דרכה של תנועת המוסר, הישיבות נלחמו נגדה בשצף קצף. כן, יש ספר, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אני מניח אתם מכירים אותו, אבל לא את הכרח האחרון שלו. יש ספר שנקרא תנועת המוסר של הרב דוב קץ, זכר צדיק לברכה, חמישה כרכים שמתאר את תנועת המוסר. ולספר הזה יש כרך שישי, הישיבה פה בטח יש אותו, יש כרך שישי שנקרא פולמוס המוסר. והספר הזה מספר עד כמה... תנועת המוסר, איזה מלחמות עולם, כולל מכות ואלימות לראשי ישיבה, שאיפו אותם, ממש זה וכדומה, נגד תנועת המוסר שהייתה בעולם.
הם לא למדו מוסר דרך אגדה.
מה? לא, הם לא למדו מוסר דרך אגדה. הם למדו, אם הם למדו מוסר, שוב, מסילת ישרים מצטט פה ושם אגדה. אבל זה לא היה לימוד אגדה, זה כהרחבת הדעת, כמשהו שהוא אחרת מההלכה. כן? ואפשר ל... אין, אבל שוב, אני מזמין אתכם, למרות כל מה שאמרתם, על החסידות וכל זה, לרדת לספריית ישיבת הר עציון, ולבדוק עד לפני כ-50 שנה, תקחו את כל הספרים שנכתבו ביהדות, כולם, אוקיי? ותספרו כמה נכתבו על הצדדים ההלכתיים, וכמה נכתבו על עם החסידות, עם המחשבה, עם הקבלה, עם כל מה שאתם רק רוצים, תלכו לראות אפילו כמה מדפים תפסים אלה וכמה אלה, כן? אז לכן אני חושב שהטענה בגדול של הרב קוק מאוד צודקת. כן.
אבל לפני שאתה שואל כמה ספרים נכתבו בגמרא עצמה, מה היחס בין כמה דפים?
בערך שליש. אם אתה בודק את כל השאר, זה בערך שליש. כן? אני לא אומר משהו זה, אבל אני אומר לי שמישהו פעם ניסה למפות. כי אתה צריך לקחת את ברכות ואת החמאזה ואת דפים שלמים של אגדה פה ובגיטין ופה ושם וכדומה. שוב, קודם כל אתה צריך להחליט למה אתה קורא אגדה. אבל אם אתה קורא אגדה לכל מה שהוא לא הלכה, ככה רבי שמואל הנגיד מגדיר. אגדה...
כל סיפור בגמרא?
כן, בטח סיפור, אבל כל פרשנות פסוק, כל תרופות, רפואות, אגדות הרבה בבר חנה, מי כתב את התנ״ך, וכדומה, כל הדברים שיש בבבא בתרא וכדומה, או הסיפור על כל דעתה מבית חשמונאי, או כל, כן, בבא בן בוטה וכדומה, כל הספר, כל זה ודאי אגדה, אוקיי? טוב, בואו נתקדם. אז אם כן, הקריאה או החלום הגדול של הרב קוק היה לשבור את המחסום הזה שבין ההלכה לאגדה, וכפי שאמרתי בשני שלבים. שלב אחד הוא להכניס לקוריקולום, כלומר לחומר הלימוד של הישיבות, את האגדה כחלק אינטגרלי בלתי נפרד. ושוב, אגדה, כשאני אומר אגדה אני לא מתכוון לאגדות השס דווקא. אגדה זה גם כוזרי, זה גם מורה נבוכים, זה גם אמונה. זה גם אמונה, גם מחשבת ישראל, גם זה, כלומר כל מה שאני שוב אומר, במילה אגדה אנחנו מקפלים את כל מה שנבואה עסקה בו, כן? והנבואה עסקה בכל הדברים האלה, היא עסקה בהיבטים ההיסטוריים, היא עסקה כמובן בדבר השם, היא עסקה במחשבות הפנימיות של הדברים, היא עסקה בשירה, היא עסקה בדילמות, איוב, קהלת, היא עסקה במוסר, משלי, וכדומה. קודם כל להתחיל ללמוד את כל התורה כולה, כדבר הכרחי מצד העובדה, קודם כל שזה גאולת התורה, כן? שזה גאולת התורה. דיברנו על זה כבר פעם, שבמושג גאולה אנחנו לא מדברים רק על שיבת עם ישראל לארץ ישראל, אנחנו לא מדברים רק על שיבת ארץ ישראל לארץ ישראל, אנחנו מדברים על בראש ובראשונה על הגאולה הזאת של יציאה מדלת אמות של הלכה אל המרחבים הגדולים והנשגבים של כל התורה כולה. זה דבר אחד. ודבר שני, הרב חלם בהרבה הרבה מקומות על השפעה הדדית שבין הלכה והגדה. למה הוא התכוון, כמה רחוק הוא התכוון ללכת וכדומה, לא ברור. לא ברור בעיקר בשל העובדה שקשה לומר שבכתביו ההלכתיים שלו עצמו מוצאים משהו דרמטי, איזושהי השפעה דרמטית של ההגדה. אמנם הרב פרופסור נריה גוטל, ראש מכללת אורות ישראל, נדמה לי שזו עבודת דוקטורט שלו, לא זוכר, או לפחות כתב ספר על המופעים האגדתיים במשנתו ההלכתית של הרב, וטען ממש, טען שמבוד איך אנחנו מוצאים אצל הרב השפעה. זה, אני קראתי את הספר הזה ביון עמוק, אני לא השתכנעתי. לא השתכנעתי שאתה קורא את השוטים של הרב קוק, אתה לא משתכנע שכמובן, סביר להניח, לא סביר, בטוח, שנניח עמדתו לגבי שמיטה או יותר מחירה מונהרת ממקומה של ארץ ישראל בתפיסה הרוחנית הכללית שלו. כלומר, אתה יכול למצוא כמה תחומים שהם כאלה, כן? אבל בגדול תשובותיו ההלכתיות, ובטח ובטח ספר הלכה ברורה, כן? הלכה ברורה שלזה הקדיש הרב קוק את כל סוף חייו, את כל 15 השנים האחרונות, אתם יודעים איזה הלכה ברורה, כן? שהקדיש לזה לבוא שם אתה לא תמצא שם צל צילה של תחושה אגדתית וכדומה. יצא, היה ניסיון להוציא ספר טוב רוי של דברי, זה לא זה. ולכן לא ברור, אני חוזר עכשיו על המשפט עוד פעם, לא ברור בפרקטיקה שהרב קוק דיבר על אחדות אגדה והלכה, על שבירת החומות שבין הלכה והאגדה וכדומה, עד כמה הרב קוק, למה הוא התכוון? למה הוא התכוון? האם הוא התכוון להסברים אגדתיים להלכות? זה לא, זה קטן מדי. נראה שהוא לא התכוון, שהוא התכוון למשהו הרבה יותר מזה. לכיוון ההפוך, האם הוא התכוון באמת שאנחנו נחזור לפסוק הלכה, נניח שוב, כפי שאמרתי בהלכות שבת, לא לאור המסע המתן ההלכתי בלבד, אלא גם לאור מגמות שבת, מטרות שבת, רוחניות שבת וכדומה. מאוד קשה לדעת, קשה לדעת, כן, את הדבר הזה. האם האגדה תהפך להיות מקור לגיטימי לפסיקת הלכה? טעמי מצוות כבסיס ל... באמת שאלה מאוד לא פשוטה.
אין היה זה לא.
אין היה זה לא זה ולא זה אפילו. זה עוד יותר מסובך. אין היה ראשית, עוסק רק באגדה, הוא לא עוסק בניסיון. הוא לא עוסק בדבר הזה. אבל אין היה לאמיתו של דבר, גם הרב קוק כותב עליו, אני לא יודע כמה אתם בקיאים בעין היה, עין היה זה לא פירוש לאגדות, לאגדה. הרב קוק בהקדמה לעין היה, זו הקדמה מאוד חשובה, הוא מבחין בין ביאור לבין פירוש. הוא אומר, מה זה פירוש? פירוש זה כמו שיש לך נייר מקובצ'אץ' ואתה פורס אותו ומצליח לקרוא מה כתוב בו. אז זה פירוש, זאת אומרת שסוג אחד של כתיבה על אגדות חז"ל זה להסביר את האגדה, להיות מסוגל לקרוא את האגדה. סוג שני זה ביאור. מה זה ביאור? ביאור בא מהמילה מזכירה, לא היא, זה לא בא, זה בא מהמילה ביאר, שבעצם עונה לשאלה, עונה לשאלה מה ההגדה הזאת מחוללת בך. כן? כלומר, שההגדה נהפכת לבאר שממנה אתה שואב הרבה מעבר לזה, כן? עכשיו, הרב קוק לא פירש אגדות חז"ל. מי שירצה לקרוא פירוש לאגדות חז"ל בעין היה, אני חושב שהוא יעשה לעצמו עוול. בהרבה מקומות, אני מיד אדגים למה אני מתכוון, כן? בחלק גדול, אני לא יכול להגיד כל הפסקאות, אפילו לא רוב הפסקאות, אני יכול להגיד בחלק גדול של הפסקאות, זה בטח שלא פירוש לאגדות חז"ל. כן? וזה גם, זה יותר, זה יותר, מה עשתה אגדת חז"ל, זה יותר הרב קוק מאשר אגדות חז"ל. אתה מבין, יש הרבה פעמים, נניח, זה כמו שהנציב על השאילתות. כן, אז פירוש הנציב על השאילתות, זה נכון שזה פירוש על השאילתות, אבל זה בעצם מה השאילתות חוללו במשנת הנציב, ולא מה הנציב מפרש את השאילתות. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. נניח, הגמרא במסכת ברכות אומרת שהרגיל בחרדל קשה ללב, קשה לליבה, אבל אחת ל-30 יום זה טוב. כן? עכשיו, לכאורה, מה הפירוש של ההגדה הזאת? פירוש של ההגדה הזאת היא שההגדה הזאת היא הגדה רפואית, שאומרת חרדל זה כמו סחוג, ככה מאוד זה, זה לא כל כך טוב לאכול כל הזמן סחוג או כל הזמן חרדל, זה קשה ללב, מדי פעם לאכול כזה דבר זה טוב. הרב קוק, אם תקרא את הפסקה, אומר שההגדה הזאת עוסקת ביחס שבין מוסר חרדלי, לא חרדלי, לא בראשי תיבות, לא בראשי תיבות, חרדלי אני מתכוון להגיד מלשון חרדל, שורף, זה, ומוסר מאיר, אורות התשובה. ואז הרגיל במוסר חרדל, זה קשה ללב. אבל מדי פעם צריך את זה. זה נראה לך פירוש להגדה?
זה פירוש לגיטימי להגדה. הוא לא הראשון שחידש את האפיק הזה.
אני לא שאלתי את זה. אני לא מחלק לגיטימציות לרב קוק או לא. אני שאלתי האם לדעתך הרב קוק ראה בזה פירוש. פירוש, לא באור. לא אמרתי שזה לא לגיטימי. שאלתי, האם לדעתך, הרב קוק חשב שהוא מכוון למה שחז"ל התכוונו. מה?
שהוא חושב שזה לא פשוט.
100%, אבל לכן אמרתי שמי ש... אני לא... נראה לי שאנחנו מתעמתים על משהו שהוא מיותר לחלוטין. הרי מה אני אמרתי? אני אמרתי שאם אתה מחפש פירוש לאגדות חז"ל, לא בטוח שאין היה, או ליתר דיוק, בטוח שאין היה, זה לא הספר שאתה תמצא פה פירוש לאגדות חז"ל. עכשיו אתה בא ואומר, זה לא חשוב לחפש פירוש, אני מסכים איתך. אתה מבין, רק אני רק אומר שאם אתה מחפש פירוש, במובן המקובל של המילה פירוש, של לנסות לכוון את עצמך למה חז"ל התכוונו, אז אין היה, זה לא הכתובת. אתה מבין, זה הדבר היחידי שאנחנו אומרים. כן.
למה? מאיפה אתה מניח שחרדל זה לא באמת?
אוי, באמת. תקרא את הגמרא שם. אחרי שתקרא את הגמרא שם, אתה גם...
לא, אני כאילו... גם בשאר...
לא, גם הוא כותב. גם הוא כותב על דרך הדרוש. גם הוא כותב במפורש. הוא כותב, הרב קוק לא אומר, הוא כותב שם, רמז רמזו כאן, משהו כזה, אבל אני מציע ש... לא, אתם יודעים מה, אם אתם טוענים שזה כן הפשט, אין בעיה, אז הרב קוק כן, אני...
אז אם אתה מנסה למצוא את הפשט של ההגדה, אם חז"ל באמת כיוונו למשהו אחד ויחיד, או...
נראה לי שכן. נראה לי שכן. לא, נראה לי שכן. אני, עם כל הכבוד ליצירתיות, תראה, אני כבר אמרתי את זה פה באחד השיעורים. אין לי שום בעיה להגיד שיונתן הקטן זה בעצם שיר על גן עדן. באמת, מזמור קופנון א' בתהילים. השם נתן את תחושת הקטן ורץ בבוקר אל הגן, אל איזה גן הוא כמובן רץ, אל גן עדן, הוא טיפס על העץ, אל עץ הדעת, אפרוחים חיפש, חור גדול במכנסה וידעו כי ירומים הם ולא יתבוששו. נכון? אין לי בעיה, אתה מבין? ומי אמר שאני לא צודק? בסדר? אתה מבין? כלומר, עזוב. צריך, עדיין אני שייך עוד למאה ה-19, בסדר? כלומר, יכול להיות שתי כבר, שאני גם יכול לטעון, תראו, על השולחן עכשיו יש מיצג. כן, זה לא בלגן שלי על השולחן, אלא יש פה מיצג. תנ"ך מבטא את המסורת, זה מבטא את החידוש, כוס מים ריקה מבטא אין מים על התורה, ושאין פה תורה. אני יכול להגיד שמדובר על מיצג, אבל בתכלס יש פה בלגן, בסדר? תבין מה אני מקבל, כלומר, אני לא נכנס לשם. אם אתה חושב שבאמת חז"ל התכוונו בזה הרגיל בחרדל לדבר על מוסר זה, נפלא, אני לכן אמרתי, אני לא, אני רק נראה לי שגם הרב קוק עצמו לא חשב ככה, והוא גם כותב, כן? אז לכן אמרתי שספר, אם אתה מחפש איזשהו ספר ללמוד אגדות חז"ל במשמעות הישנה של המילה ללמוד, זה קודם כל לנסות להבין למה חז"ל התכוונו, ככל הניתן, אז לא אין היה הוא הספר שהייתי, אבל האמת היא שאין לי ספר יותר טוב, זה גם צריך לזכור, אין ספר טוב לאגדות חז"ל, כן.
גם הרב קוק בעצמו כותב שיש
שני אמונות, שיש שני שעובדים את הפירוש, צריך לראות את הפירוש. ודאי, 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 אבל זה עדיין לא מוכיח מה הפסקה, כל פסקה, אוקיי, איך הגענו?
אם אתה רוצה להגיד בראש הבסות, אני מגיע לספר.
איזה?
רש"י על הזז.
לא, רש"י לא מפרש את האגדה. לא, לא נכון.
מה הכוונה בסוד?
לא נכון, לא נכון. הוא מפרש מה הפירוש המילולי של הדברים.
יש למדים.
מה?
יש למדים בארץ חמדה
עושה את זה. מדים מפרש מדרשי הלכה. זה מדרשי אגדה? אני לא בטוח.
לא, זה לא...
טוב, אם אתם... לא, אנחנו הלכנו למקום לא טוב. אתם מכירים ספרי פירוש טובים לאגדה? תלמדו אותם, כמה שיותר. אני לא מכיר, כן? כלומר, מה אני עושה? לא... אני מכיר פירוש אחד יפה לאגדה הזאת. למשל, איך רש"י מפרש מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? איך רש"י מפרש את האגדה הזאת? אתה יודע איך הוא מפרש? שוב, הוא לא אומר אף מילה, כי המילים ברורות. את המילים אני הבנתי מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אבל אני רוצה להבין מה חז"ל התכוונו בזה שהם אמרו שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אתה מבין את ה... בראש אני לא מצאת תשובה לשאלה הזאת.
לא, אין פירוס על היקור, זה לא. פירוס מלולה זה לא, אז הם...
שאלה טובה, זאת אומרת שעוד לא מצאנו את הדרך לפרש אגדות חז"ל. עכשיו אמרת את מה שאני טוען. אתה מבין, אתה חזרת, אמרתי, אני לא מכיר פירוש. אתם עכשיו קוראים, אני לא מדבר על אגדות רבא בר בר חנה, אוקיי? שוב, אני חוזר על זה. אבל נניח את ה... אפילו את ה... כל ה... מה החז"ל ביקשו ללמד אותי באגדות, בסיפור על בית חשמונאי וכדומה, שתמנו אותה בדבש שבע שנים, מה? הם אמרו לעובדה היסטורית, עובדה רעיונית, זה... מישהו שינסה לפצח את הבעיה הזאת, אני לא מצאתי, אם מצאת, עד רבה, אני לא...
אבל ההנחה שיש איזה עומק, יכול להיות מישהו מעבר שזה שקדוש ברוך הוא
יניח
תפילין, זה אומר שקדוש ברוך הוא יניח תפילין, מה אתה צריך את הראש הזה? לא. אני לא חושב שזה ככה, כי אנחנו באים לחפשים את הרשימות של הדברים.
בוודאי, בוודאי, אני מאמין, כי האמונה העמוקה שלי היא שהאגדה היא עוסקת במשמעויות, בדיוק, זה בהחלט נכון. רק, איך הוא, כן.
אם זה, אם הולכים כדי רפשעת, עד אי אפשר, כי מדי לא יודעי רפשעת. ואם הולכים כדי שדלו עמוק, אז מדי לא, כי מדי לא חשוב למה שאתה יתקבלו.
למה, למה? לא, לא, לא. זה לא, אתה... אני מבין מה שאתה רוצה לטעון. אתה רוצה לטעון, תשמע, הרב שר, לא תסותר את עצמך. כשאתה רואה פירוש שהופך את החרדה לעומק לדרכי מוסר, אתה אומר, זה לא הפשעת. כשאתה רואה פירוש שאומר ש... שלא מסביר מניין הרגיל בחרדל, אחד קשה ללב, כי זה, אז אתה לא מבסוט, אז אתה סתם קוטר, כן? אז אני מבין, זאת השאלה. עכשיו, השאלה מאוד טובה, שאלה מאוד טובה. התשובה שלי לעניין היא כזאת. אי אפשר, אני לא כופר, התשובה שלי לעצמי, לא... אין ספק שיש אגדות שמספרים סיפור, ויש אגדות שאומרות רעיון, ויש, קודם כל, אתה לא יכול לשים את כל האגדות בחד המחתה. אתה לא יכול, כן? כלומר, לשים את כל האגדות באחד במקום אחד וכדומה. אתה צריך לנסות להביא איזושהי אינדיקציה, האם האגדה הזאת באה לספר סיפור, האם האגדה הזאת באה לומר רעיון, האם האגדה הזאת באה, אתה מבין? כלומר, צריך למצוא איזשהו כלים. ואז, כאשר זו האגדה שמלכתחילה באה לספר מה קרה בפשט, אין לי בעיה, אז היא מספרת מה קרה בפשט. כאשר האגדה הזאת באה לטעון טענה הזה, איזה כלים יש לי לחלץ? והיום נצאו, אני חושב שלאחרונה הלך לעולמו פרופסור יונה פרנקל, שהוא אחד הפורצי דרך הגדולים מאוד, שפרץ דרך וחיפש מידות שהתורה נפשטת בהם, אני קורא לזה, כן? כלומר, לא, בדיוק אגב, כמו שעשינו בתנך. הרי מה עשינו בתנך? אחרי שנים, 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 שנים רבות, כן? גם בתנך אנחנו לא מתחילים ללמוד ביצא יעקב מבאר שבע, אנחנו לא אומרים מה, מכאן הוכחה שיצא עם שטריימל, כי לא יכול להיות שיצא בלי שטריימל. אתה מבין? כלומר, אנחנו לא לומדים ככה, ופיתחנו כלים ללמוד מה הרעיון, מה הרעיון, ופה בישיבה אני לא צריך להגיד את זה, כן? כלומר, אז גם באגדות צריכים להתפתח כלים שלאט לאט אנחנו ניתן בהם אמון שאנחנו לומדים נכון. כן? זה, אוקיי, אבל בואו, הלכנו ככה לטייל, מה שאר רק ש... אוקיי, אז בואו, לפחות שזה יהיה פתיחה לפעם הבאה. אז אם כן, הסוגיה הזאת של אגדה והלכה, כפי שאמרתי, לכל זה הגענו כאשר הערתי שאנחנו לא יודעים עד הסוף לאן הרב קוק רצה להגיע. כן? כלומר, לאיזה, כשהוא דיבר על יחסי אגדה והלכה, לאן הוא רצה להגיע. הוא רק אמר, למשל, אחת הטענות, הוא אמר, הירושלמי הוא הרבה יותר אגדתי מהבבלי. כן? הירושלמי הוא יותר אגדתי, הוא יותר... והרב קוק אמר שזה מתאפיין בשני דברים מרכזיים. האחד, עצם העובדה שהירושלמי קצר. ההסבר שלו לא היה כמו ההסבר של ההסבר של מדעי התלמוד, שירושלמי בלי תקופת הסבוראים, לא היו סבוראים שהסבירו וכדומה וכדומה, אלא הוא אמר, עצם העובדה שהירושלמי קצר והירושלמי מדבר בקודים, כאשר מדבר קצר, כאשר מדבר קודים, מדובר על הסברים פנימיים, מדובר על הבנות אינטואיטיביות, על הבנות אגדתיות, ולא על דברים הלכתיים, ועל זה ניסו לכתוב הרבה ספרים, לא יודע אם אתם מכירים את הספרים של הרב בלס, זהב הארץ. יש את זה גם כן מסתום פה, שמנסה לתת... מה?
הרב ויצמן.
לא, לא, יש שני ספרי זהב הארץ. נדמה לי, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אבל נדמה לי שזה גם לספר שלו קוראים זהב הארץ, זה בראשי תיבות וזה בלי ראשי תיבות, לדעתי, אם אני לא טועה. אבל הרב בלס... מה? זה השם זהב הארץ? אז נקרא זהב הארץ. גם הספר, אתה צודק שגם הספר של הרב ויצמן קרא זה בארץ. ודבר שני, מאפיין שני, הוא שבאמת אנחנו מוצאים דברים מאוד מרתקים בירושלמי. אני אתן דוגמה, נניח, כשהבבלי, כשלומדים סוכה ודנים בשאלה למה לולה ביבש פסול, אז בבבלי הנימוק הוא שכתוב פרי עץ הדר ויבש זה לא הדר, ואילו בירושלמי לא המתים יללויה, הראש מצטט אותו. או הפחובת כאובו. כן, בשופר אתה הופך מהצד הרחב לצד הצר, למה הוא פסול? אז הבבלי בא מהכיוון הפורמלי, שכתוב, העברתה שופר תרועה דרך העברה בעניין, כן? כלומר שצריך לעשות את זה. ואילו הירושלמי אומר, מן המיצר קראת יא, נני במרחב יא, כן, של קריאה. כלומר, נותן הסבר פנימי, שכיוון שהקריאה צריכה להיות מן המיצר אל המרחב, אז השופר גם צריכים לתקוע בשופר מן המיצר, וכדומה. כלומר, כל מיני מקומות בירושלמי שאנחנו רואים בירושלמי שהוא הרבה יותר רעיוני, פנימי, אגדתי. מה? זאת השאלה הגדולה. זאת השאלה הגדולה. השאלה הגדולה היא, הרב לא התייחס לזה רק בתור הסמכתא. ממש לא. הרב... זאת השאלה. זאת בדיוק השאלה. כן, הרי בסופו של דבר, מניין ש... גם בבבלי אתה מוצא כזה דבר, שאדם לא יעמוד אדם במקום גבוה והתפלל, שנאמר ממעמקים קראתיך השם. עכשיו, אתה יכול להגיד זה אסמכתא, אתה יכול להגיד זה אסמכתא, אתה יכול להגיד זה יותר מאסמכתא. כידוע לך, גם כל היחס לאסמכתא בלימוד האגדה הוא קצת שונה ממה שאתה אומר. אנחנו לפעמים, זה מופיע במערל, ממש בתחילת באר הגולה, שהיחס שלנו לאסמכתא הוא, זה רק אסמכתא. והמערל אומר, שכשאני אומר על משהו שהוא אסמכתא, פירושה של דבר שהעיקרון של המין המיצר הוא עיקרון תורתי. עכשיו, הקישור בינו, בין העיקרון של המין המיצר או של ממעמקרים קראתיך השם לבין הלכות תקיעת שופר או איפה יעמוד זה אתה צודק, זה לא אחד לאחד, זה לא, אתה לא יכול להגיד שזה ממש עבירה מי שיעמוד במקום גבוה שנאמר מממקים, אבל הרעיון שלו, אבל ההלכה הזאת כן נלמדה באופן כללי מהרעיון הזה. ככה מסביר המהר"ל. המהר"ל מסביר את זה למשל, מנין לנטילת ידיים מן התורה, שנאמר, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. זאת אומרת, המהר"ל, מה, הגמרא לא ידעה שפה מדובר על קידוש ידיים ברגליים שבמקדש, ומה הקשר של נטילת ידיים זה? אומר המהר"ל, הגמרא ידעה את זה. אבל עד עכשיו זה, סתם אסמכת כדי את זה. אלא הגמרא בעצם כן למדה את העיקרון שידיים, ידיו של האדם מקבלות טומאה, ושצריכות קידוש לפני שעושים משהו, שעובדים במקדש. עכשיו, הגמרא ידעה שזה שזה כתוב במקדש לא מחייב אותי לפני שאני מתפלל, או לפני שאני אוכל בבוקר ליטול ידיים. אבל את הרעיון שידיים הם מקבלות טומאה, אתה יכול ללמוד מי... זאת אומרת, אסמכת הבא ואומרת שרעיון ברמה העקרונית למדתי משם. ולכן השאלה, מאיזה פסוק דבר מובא, אז גם כשאתה אומר זה אסמכת, אז אתה אומר, אין קשר פורמלי מחייב בין העיקרון הזה לבין ההלכה שאני רוצה ללמוד. אבל קשר רעיוני, ודאי שיש. וקשר השראתי, כן, ודאי שיש. שהפסוק הזה באמת נתן השראה, כך המהר"ל מדריך ללמוד את כל פסוקי האסמכתא, וכך הוא עושה בעצמו במקומות שונים, ומראה הדגמות מאוד יפות. מראה הדגמות מאוד 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 יפות לרעיון הזה של 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 הקשרים בין העיקרון שלומד באסמכתא וכולי. אוקיי? עכשיו כל זה אנחנו עכשיו צריכים בשיעור הזה להלביש על ציר גלות גאולה. כן? כלומר, צריכים על ציר גלות וגאולה, שבוא להסביר בעצם למה היו תקופות שבה הייתה הערת נבואה מאוד מאוד גדולה, וכישלונותיה, כמו שלמדנו בשיעור בירמיהו, למה נעלמה האגדה, הנבואה וכדומה, וצמחה במקומה ההלכה, כלומר, ב-2000 השנים האחרונות, זה העולם שבו אנחנו מתעסקים ומנחים ומעצבים את דרכנו, ומה הצפי לראות את הדברים בעת תחייה, בעת גאולה. כן? מה הצפי לראות את הדברים בעת תחייה ובעת גאולה? טוב, את כל זה רציתי שנלמד היום, אז בעזרת השם נלמד את זה בשבוע הבא, את הפסקה חכם עדיף מנביא, שהיא בעצם תיתן לנו ראייה ארוכה מאוד יפה על כל מה שדיברנו היום. Thank you.